יהיו הדברים בעזרת השם לעילוי נשמת מור חמיר ויעקב בן נסים ולרפואת כל חולי וחולות עמו ישראל ולעולם ששנה רות בת רבקה צפי מרגלית בת סלימה מיטל בת יפה יעקב בן מרגלית שם בן רבקה זוהר בן אליעזר
זוהר בת לידה
ושלמה בן
פלור
ונורית בת גורגי היהודית וגם לעילוי נשמת
שאול בן אסתר
שאול בן אסתר
ושלמה בן
שלמה אנחנו עכשיו נמצאים ככה בפרשיות שהם אולי הפרשיות עם הכי הרבה אירועים שיש בתורה זה פרשיות מלאות הרפתקאות כאלה, הכל מלא אקשן. אבל כשמתבוננים בדברים, לעומקם, אז רואים שיש הרבה מאוד דברים שטעונים, הסבר וטעונים בירור, ההתרחשויות, המהירות והצפופות האלה מסתירות כמה עניינים שהם שזורים בתוך הפרשיות. אחד העניינים שאנחנו רואים שהוא שזור בתוך הפרשיות זה המושג של כבד. כבד. אם אנחנו מסתכלים אז אנחנו רואים שגם בפרשה הקודמת וגם עוד לפני כן אבל בואו ניקח רק מהפרשה הקודמת כמה ביטויים אז אנחנו מוצאים כאשר הייתה מכה ספרדאים אז אנחנו רואים שהמכה של הספרדאים גרמה אצל פרעו איזו תנועה בנפש אבל מיד ביר פרעו כי הייתה רווחה ואכבד את ליבו ולא שמע ואחרי כן אנחנו במכת קטינים אז יש גם כן מצב סליחה בערוב מה כתוב שם? ויעץ אדוני כן ויבוא ערוב כבד בית פרעו ובית עבדיו כל ארץ מצרים תשרת הארץ מפני היה ערוב ערוב כבד ושוב אנחנו מוצאים שבדבר אז יש דבר שהוא כבד וגם ויכבד לב פרעו וברד עוד פעם אנחנו מוצאים ברד כבד וגם פרעו בתור הברד כבד מאוד אשר לא היה כמור בכל ארץ מצרים ושוב פרעו והיה פרעו כחדל המטר והברד והקולות ויוסף לחטוב ויכבד ליבו ובעבדיו מוצאים את המילה כבד ויכבד יכבד מוצאים אותה בכמה וכמה מקומות והדברים לא מסתיימים שם גם בפרשתנו אנחנו מוצאים פרשת בו אנחנו מוצאים בפרשת בו כמובן גם בפרשתנו פרשת בו אנחנו מוצאים שהרבה היה כבד לא היה כמור נכון? ושם מכביד את לב פרעו כל הזמן נכון
שאלה בכלל קדוש ברוך הוא צריך להתעסק עם כל הדבר הזה, לעשות כל זה, אנחנו מחפשים
את זה. זו שאלה, נכון, בשיעור הזה כנראה לא נענה עליה, אבל דיברנו עליה כמה פעמים.
בשנייה אחת יכל להוציא אותם ולעשות, נגמר הסיפור, ולא צריך לעשות את זה.
נכון.
כל ה...
הכל נכון, אבל אז לא היינו עושים כל דבר.
הרב ליאור ככה אומר, לראות ולר, תעשה באמת, הוא ידע
להתחיל את
זה
נט,
צריך
קצת
לעבור תהליך ככה
עוד בעילה כנראה לא יודע מה זה נט גם במקרה זה אבל בואו לא ניקר את זה למקום הזה זה ברור פשוט ברור שאם לא היינו סך כל האירועים לא היה כזה אז לא היינו מדברים על זה כל כך הרבה ויש מיניין למען תספר כן? למען תספר
הוא אומר אני לא מכיר את השם אז אמר לו אוקיי בוא נעשה
בואו נדבר על זה אז על זה אני רוצה לדבר היום אז על זה היום אני רוצה לדבר ולמה צריך לדבר על זה הרבה יותר שנראה כי זה קשור לחיים שלנו וזה זה תהליך שכל אחד מאיתנו, כל אחד עם הפרעה שלו עובר בחיים, והוא מכריח דווקא 10 תחנות, 10 מכות אנחנו עושים. כן, אז בואו נראה את זה. אבל לפני כן, ראיתי דבר יפה באוהב ישראל, ואיכשהו זה גם קשור. אז תקשיבו מה אומר האוהב ישראל, אתה יודע, אהבת? הוא יגן בעדינו, אומר כך. ויומר, ויומר, וגומר. בוא אל פרעה וגומר. בזוהר החדש, כאן, רמז לו מכת הרבה. ובמה שהוא אומר לו, בוא אל פרעה, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי, אומר הצדיק מאפתא, רמז מזור חדש, שהוא רמז לו על מכת הרבה. ויש לומר, כי הרמז הוא על דרך זה. איך? מזה שאומר לו, בוא אל פרעה, רמז לו מכת הרבה. אומר את והנה, שכל האותיות שהן ממוצא אחד, הן מתחלפים לפעמים. יש 5 מוצאות בפה. נכון? אותיות דת לנד, זסרץ, בומף, אחאה, נכון? מה לא הזכרתי? הזכרתי דת לנד, בומף, זסרץ, אחאה, מה חסר לנו? איך? גיחק, נכון, החיקיות. יש לנו חיקיות, גרוניות, פסטיות, נכון? לשוניות. ושיניות, זה 5, בדיוק 5. אז יש אותיות שהן באים מאותו מוצא, זה נקרא 5 מוצאות הפה, ה' מוצאות הפה. אז אותיות שבאות מאותו מוצא, נגיד א' ועין, שהן באות מאותה מוצא, מהגרוניות, אז הן מתחלפות בלשון הקודש. אוקיי? אז יש אותיות שמתחלפות בלשון הקודש אם הן באות מאותה מוצא. אומר הצדיק מהפתעה, נמצא שאות ב' מתחלף עם אות פה. שהם כאחד ממוצא שפתיים, שניהם ממוצא בומף, מהאותיות הספיסטיות, בית וב, מם פייסופי, בומף. שהם אותיות בומף. וכמו כן, אות אחד מתחלף עם אות עין, והאלף של בו מתחלף עם עין, כי אמרנו שעין ואלף מתחלפות באותיות הגרוניות, אחאה, שהם אותיות אחאה, היוצאים מן הגרון. וזה שאמר שם יתברך למשה, בו אל פרעו, רוצה לומר שתיקח אותיות בו, ב' ו-א', ותכניס אותם אל תיבת פרעה, במקום איזה אותיות, עין ופי, נכון? ב' במקום פי, ועין במקום א', וחילוף אותיות פי עין מתיבת פרעה וכנל, ואז יהיה מזה תיבת הרבה. אז פרעה הופך להיות הרבה, כך אומר הצדיק מאחר.
הרב, יש פה שאלה גדולה, השם לא אומר פרעה לנושא איזה מכה.
נכון.
זה הוא
רוצה לענות, פה הוא עונה לו, איך משה ידע איזה מכה? עכשיו, ויאמר השם וגומר, הכבדתי את ליבו וגומר, שיתי אותותיי וגומר. הקדוש ברוך הוא אומר ככה, ואנוכי, אני הכבדתי את ליבו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. אז שואל פה הצדיק, אומר הצדיק כך, אומר, יש לרמוז בזה, ידוע כי עיקר הגלות הוא גלות הדעת, וכמבואר למעלה, והוא על דרך, מה שכתוב בגמרא בנדרים, מ"א, דעה קנית, מה חסרת? דעה חסרת, מה קנית? זה אמרה ידועה שיש לשנן אותה היטב היטב. דעה קנית, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אדם יכול להיות לו כל טוב שבעולם. אם אין לו דעת, אין לו כלום. ואדם יכול להיות שיהיה לו גשמי, כלום. אבל אם יש לו דעת, יש לו הכל. הכל. אז הוא אומר, כי כשבא אל האדם מסורים וצרות חס ושלום, אז אם דעתו ושכלו מיושבים עליו, אינם נחשבים האיסורים בעיניו לכלום. כי יודע, הוא מאמין באמת שהכל הוא טובות מכל ברח ומתעלה. האדם יש לו דעת, האדם שיש לו דעת, יודע שהכל ממנו יתברך, והכל טוב. ולכן, הוא לא רואה איסורים. וגם כי לפעמים יראה בעיניו הטוב שימשך לו מזה לאחר זמן כאן עוד עבור. להפך, אדם שיש לו דעת, הוא יכול לראות גם את הטוב שיצא לו מהאיסורים האלה. והוא בא בספרים הקדושים כמה מעשיות על זה. בעיקר האיסורים והגלות של האדם, הוא כשדעתו אינה מיושבת עליו. שאין לו דעת, שאין לו דעה מיושבת, אזי הוא מרגיש בנפשו גודל הצרות והאיסורים, כי אין לו במה להתחזק, וליתן עצות בנפשו איך הוא מה לעשות. כשאדם מקבל צרות ויסורים ואין לו דעת, אין לו במה להתחזק גם לישון
לא יודע להסביר את זה גם בעצמו.
לא יודע להסביר, הוא לא יודע למה זה בא, הוא לא יודע מה התכלית של זה, הוא לא יודע אם הוא יצא מזה, הוא לא יודע כלום. הוא מטולטל, מטולטל בתוך ים של צרות, שאין לו שום דבר להיאחז בו. להתחזק זה גם לישון להחזיק, אין לו במה להחזיק. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו.
מה הסקירה הזה שאומרים, מרבה דעת, מרבה מצור?
כן, זה משהו אחר. נכון, זה משהו אחר. וכאשר צועק במר נפשו להשם יתברך, והוא מרחם עליו ושולח לו דעה מיושבת ובא להבנה, תכף ומיד נגאל מצרתו ודוחקו, ועל דרך זה הוא גם כן גלות הכללי והבן. זאת אומרת, שכל מה שאנחנו מרגישים גלות, חווים גלות, נמצאים בגלות, זה בעיקרו גלות הדעת. הדעת שלנו נמצאת בגלות. אין לנו את האמונה החזקה, את האחיזה בבורא עולם. אין לנו דעת להבין את הדרך, אין לנו דעת להבין את התכלית, אין לנו דעת להבין את מטרת היסורים, למה זה בא, איך זה בא לקדם אותנו. אין לנו את הדעת הזו, והיעדר הדעת היא לשל עצמה, היא הגלות. לא רק היא הגורם לגלות, אלא היא מה שנותן לנו את התחושה של גלות. עכשיו, וזה לומד הצדיק מהעניין הזה של ואנוכי הכבדתי. כמו שכתוב פה בפרשה, בפסוק הראשון, אני הכבדתי את ליבו. זאת אומרת, לא ואנוכי, אלא אני. אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדי, ולב עבדיו למען שיצי את אותי אלה בקרבו. אז ראינו תכבד העבודה עוד פרשת שמות, שפרו יוזם את הפתרון הסופי לעם ישראל. אז מה הוא אומר שם? תכבד העבודה על האנשים ועל ישעו בדברי שקר. הוא שם מגלה עיקרון שאחרי כן רץ אצל כל הצוררים. הוא מלמד שכאשר אנשים עסוקים בעבודה קשה, שמשברים את הדוף בעבודה, אין להם זמן לרוחניות. ולשאור בדברי שקר, זה הם לא יכולים להשתעשע בשום דבר שהוא לא עבודה עצמה. אין להם שעשועים. אדם שעובד כל כך קשה, אין לו את הפנאי. זה פשט, נכון? זה פשט. פשט
הדבר.
פשוט שהוא עובד, ניסה את החמץ, את הנשמה, או כשהוא נמצא באיזה מין מרדף מתמיד, אין לו פנאי לעמוד, להתבונן סביבו, לראות את יפי הבריאה, להתפעל ממנה או כל דבר אחר. הוא נמצא בעבודה, הראש שלו מוצא כלפי מטה כל הזמן בעבודה. אבל באמת אם אנחנו מסתכלים רגע אחד על החיים שלנו, ואנחנו רואים שהדברים הללו לא חייבים להיעשות בכוח. פרעה לא חייב היה לעשות אותם בכוח, וכנראה, ואמרת לכם את זה כמה פעמים, כנראה גם לא עשה את זה בכוח. אלא זה הכל דימויים. אלא כל מה שצריך, תכבד העבודה על האנשים ועל ישעו בדברי שקר, זה צריך להפוך את האנשים לאורקולואיסטים. לאנשים שהם חולי עבודה. תן להם בסוף היום להרוויח הרבה כסף. תן לו לעבוד לפי חוק הסיבה והתוצאה של העולם המערבי. תעבוד הרבה, יהיה לך הרבה.
24/7.
תהפוך להיות 24/7. תהפוך להיות עבד לרווחה, עבד לנהנתנות, עבד לזפרו. איך הבן שלי אמר, צר לי אותי, אני אגיד את החידוש הזה, חידוש לדעתי מדהים. אומר, פרעו זה פורה. פורה, אמריקה. אמריקה. פורה, זה פרעו. והתפקיד של משה היה למשוך מהמציאות הזו. למשוך ולמשוך, להציל מהמציאות הזו, מהמים הזדונים. המים הזדונים האלה שמקיפים את הדעת של האדם, או שהמוח עטוף במים. אז המים הזדונים האלה, הפרעו הזה עוצב את הדעת, הוא לא סתם נמצא בראש, בעורף. פרעו תהיות העורף. הוא לא סתם שם, כי הוא קודם כל תופס את הדעת, זה השיעבוד. והמילה שהוא משתמש בה, זה תכבד העבודה על האנשים. ולכן במידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו וגורם לו לקבל את כל הסדרה מאלף ועטף. אין ויתורים על תחנה אחת. הוא צריך לעבור את כל התחנות. 10 תחנות. תחנה אחר תחנה. מסע רוחני שלם שלוקח אותו מי המקום שבו הוא נמצא, מקום לא, לא, לא טוב, מקום לא טוב. פרעה לא הכיר את הקדוש ברוך הוא. פרעה לא הכיר, פרעה הכיר את אלוקים, לא הכיר את הוואי. תכף נגיע לזה. אבל צריך להבין, פרעה זה, אנחנו לא מדברים על איזה מלך שהיה פעם והסתלק מעל במת ההיסטוריה. אנחנו לא מדברים על איזה נפוליון. פרעה, כמו אגב כל הדמויות בתורה, פרעה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על קומת יצר הרע, על כל הקומה. פרעה זה כל קומת יצר הרע בעולם. כשהוא מחולק לצד זכרי וצד נקבי. זאת אומרת, יש בו גם את הכוח הזכרי וגם את הכוח הנקבי. אתם יודעים, זה פלא גדול, זה רק בלשיון הקודש. אם תיקחו זכר ונקבה, זכר, כמה זה בגימטריה? 227, זכר. נקבה, כמה זה בגימטריה? 157. 157 ו-227 זה 454, נכון? סליחה,
זה קורה.
למה? 350, 370, 384, 157 ו-227 ו-324. אם הכולל בדיוק גימטריה פרעה, זכרנו נקבה, כל הקומה. בדיוק, זה לא נעים, אבל בספרים מובאת עוד גימטריה, בספרים. זה לא סתם שהוא כל הקומה, זה מוזכר גם בזוהר הקדוש, על הפרשה שלנו. אמן. כן, לא לשכוח ברך וכל רם באמת פה, זה עבר מוצא לנו. אמן.
קשום רחוד יש לו ברך, שלא נפל לתוך. אמן. קשום רחוד יש לי
שזה?
אמן. אז יש מופיע, מופיע בזוהר הקדוש על הפרשה שלנו באמת. סייעתא דשמיא, אני גם נמצא את זה. אוקיי. אז כתוב שמה, כתוב שם העניין הזה זכר ונקבה, כן? זה כמו שהזכרנו פרעה בגימטריה, זכר גימטריה ברכה, ברכה, ונקבה גימטריה נזק. כל הקומה שלמה, זכר ונקבה, זה ברכה ונזק. זה כל הקומה, כל הקומה, כל קומת הצד האחר נמצאת במושג הזה שנקרא פרעה.
אבל זה גם אמרנו
209. לא, 227. עכשיו, הוא, הפרעה הזה, הוא קומת התאומה. כשאנחנו אומרים קומת התאומה צריך לזכור, זה לעומת זה עשה השם. זאת אומרת, כמו שיש קומה שלמה של טהרה, של ספירות קדושות, של ספירות של טהרה, שמתחיל בכתר ומסתיים במלכות, אותו דבר, מקטר ועד מלכות, יש בצד האחר. בתומה, קומת התומה. פרעה זה קומת התומה. אוקיי? פרעה זה קומת התומה. יש לו קטר, ויש לו חוכמה, ויש לו בינה, ויש לו את כל הספירות, כולל מלכות ותומה. יש לו. אני לא רוצה עכשיו להזכיר את השמות האלה, של הספירות הללו, כי בלילה לא כדאי לתת לזה כוח, אבל צריך לדעת שזה קיים. זה קיים גם בחיים שלנו. גם בחיים שלנו, כמו שיש דברים שהם דברים חיוביים, צריך לדעת את זה. לעומתם מיד, יש בחיים שלנו בדיוק את אותו כוח בצורה לא חיובית. כל מה שאנחנו עושים זה אנחנו מגבירים את הצד החיובי על הצד השלילי בחיים. אנחנו, זה העבודה שלנו. עכשיו, אנחנו צריכים לטפל בקומת התומעה הזו שנקראת פרעה, באותו מלך, זקן וכפיל, של יצר הרע, אתם מכירים איך מלך זכן וכפיל, באותו מלך אנחנו צריכים לטפל ולהביא אותו ממצב שהוא לא מכיר בקיומו של הוויה למצב שבו הוא מודה בקיומו של הוויה. אבל לא מודה סתם מהפה לחוץ, לא תופס את זה רק בשכל, אלא מפנים את זה, חווה את זה, מרגיש את זה ומשנה את ההתנהגות שלו בעקבות זה. זאת אומרת ככה, פרעולך של עצמו את העובדה שיש כוח בעולם שברא את העולם, טבע בו חוקים, חוק הכבידה, חוק המשיכה, כן, חוקים טבעיים. את זה פרעו כנראה הכיר עוד מזמן יוסף. יוסף מימד אותו. בלעדיי, האלוהים יענה את שם פרעו. האלוהים גימטריה הטבע. יש טבע בעולם, יש בורא לעולם. הוא חקק חוקים. העולם כולו, היקום כולו, כולל הנילוס, מתנהג לפי החוקים האלה. הכל הולך לפי החוקים. האלוקים יענה את שלום פרעה. זה ביטויים שבחושים שפרעה התוודע לשם אלוקים. הכוונה של התוודע למה שמייצג שם אלוקים במציאות. שם אלוקים במציאות מייצג את הכוחות הטבעיים, את הכוחות של הטבע, את האופן שבו היקום מתנהג. כל אחד, לא משנה איפה הוא חי, יכול להגיע להכרה הזו אגב, מעצמו, אם הוא יהיה אדם מתבונן. אם הוא יתבונן, הוא יראה שהיקום מתנהג באיזושהי צורה שיש בה חוקיות מובנית. זה לא אי סדר אקראי, אלא בתוך האי סדר האקראי הזה, כמו שזה נראה, יש
סדר מופתי.
סדר מופתי זה מילה עדינה. חוקיות מדהימה. הכל נעשה בשום שכל ובתכנון מדהימים. אדם רק יכול, צריך להתבונן בזה. מה אדם לא חייב שהוא יגיע אליו? מעצמו, זה את העובדה שיש כרגע, לא שהיה מישהו שברא וטבע חוקים, ועכשיו היקום מתגלגל לפי החוקים שהוא קבע. מישהו יישר מסילה, ועכשיו הקרון מתדרבר במסילה. נע על גבי המסילה. אבל איפה מישהו הזה עכשיו? אז למה אלא? הוא טבע את החוקים, והוא לא נמצא יותר בחיים. זו התפיסה הפרעונית של אחרי יוסף. יוסף הצדיק הצליח להצמיע במצרים ובראשם בפרעו, בקומת התומה, הוא הצליח להשריש, להטמיע את הידיעה הזו שיש חוקיות. הוא ראה להם את זה. שיש בורא לעולם. יש חוקיות. אבל פרעו לא יודע, כמו שאומר במפורש, כך נראה בפסוק, הוא לא יודע שיש עדיין, עכשיו, כאן ועכשיו, מי שהיה עובד ויהיה, מי שמהווה את העולם, ומי שמשגיח על המציאות בכל רגע, בהשגחה פרטית מופלאה על כל פרט ופרט, עד קינים שקטנים מסעורה, שאפילו כשפים לא יכולים לשלוט בהם. עד הדבר הכי קטן, הכי זניח. אנחנו כשאנחנו מברכים בפותרת ידי רוב מסביר לכל אחר הרצון, אנחנו מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא זן ופרנס מביצי קינים ועד קרני ראמים. רוצים להגיד מה זה מביצי קינים ועד קרני ראמים? רוצים לתאר את הכי קטן זה ביצי קינים, ואת הכי גדול זה קרני ראמים. ראמים זה חיות גדולות מאוד כגודל הר, ככה מובא בגמרא, בגודל של הר, זה ככה נקרא ראמים. חיות ענקיות, אנחנו לא מכירים אותם היום. ראמים. אז מי הכי קטן? מה הכי קטן זה קינים? אז הוא מקבל, כן. אז הוא מקבל מכה פרעו, בשביל להכיר את שם הבייב, להגיד לו, תדע לך, יש השגחה פרטית גם על ביצי קינים. גם על קינים ועל ביצי קינים. על הדבר הכי קטן שאתה יכול לעלות על דעתך.
אז למה פרעו,
שפה
אני חושב שידע, הוא אומר לאבא ונתחכמה לו, זאת אומרת, הוא גם מביא את מכה, שהוא מביא מכה שאני יודע שיש בורא לעולם, ואני אחרי זה שהוא משהו, בגלל שאני יודע שבורא עולם נשבע, לא להגיד את העולם.
זה קודם כל, זה פרשנות אחת שאבא נתחכמה לו זה לבורא עולם. יש פרשנות טבעית, פשט הפסוקים זה שאבא נתחכמה לו זה לעם ישראל. זה פשט, אבל כרגע, לפי הפרשנות שהוא רוצה להתחכם לקדוש ברוך הוא, זה עוד לא סופר את העובדה שהוא לא יודע על השגחה פרטית. זה אומר, בוא ננסה לדבר על חוקי הטבע. ניסו לפניו, דור המבול, דור הפלגן, דורות שלמים שניסו לדבר על החוקים הטבעיים. לעלות מבני מגדל, עלי השמיים וכו'. הנדסה גנטית, וניסו לדבר על של דור המבול, מין בשאינו מינו, זיווגו מין בשאינו מינו, מה פשט? הנדסה גנטית של בעלי חיים. אבל כרגע אני מדבר על זה שהכתוב אומר, אני אומר, הכתוב אומר, הכתוב אומר, מי, ביום הפרעה, מי הבעיה שרשמה בקולו? הוא אומר, אני לא יודע מי זה, על מה אתה מדבר איתי? משה בא אליו ואומר, השם שלח אותי, השם הבעיה שלח אותי, שלח את עמי ויעבדוני. אומר לו בואו, מי הוויה אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את הוויה וגם את ישראל לא אשלח. אומר לו במפורש, מי השם, מי הוויה, ולא ידעתי את הוויה. אפשר להתבלבל, פסוק מפורש. אז ברור שפרעו, פרעו את ה... את ה... שם הוויה לא, שם הוויה הוא לא מייצג את עצמות ומהות השם. אלא הוא משקף הנהגה של השם בעולם. הנהגה של השם שמייצגת בשם הוויה, שם הגדול של הקדוש ברוך הוא, זה ההשגחה הפרטי. היה עובד ויהיה. הכל ממנו. הכל היה ממנו, הכל כרגע ממנו, והכל יהיה ממנו. והכל נעשה בצורה כזו שאין שום דבר שחומק והמציאות הזו. זאת אומרת, אין משהו שהוא לא תחת היה ובביה. אין. עכשיו תראו לכם, מלך התומה, ראש קומת המתנגדים לדבר הזה. מי שאומר, אני המושל, לי יורי, ואני עשיתי מי, אני שולט, אני מושל, אני עושה, והוא עכשיו צריך להכפיף את עצמו למישהו אחר, שהוא השולט, הוא העושר, הוא עשה והוא יעשה, וגם כל הפרו הזה הוא אבק, הוא פחות מאבק ביחס לבורא. הוא לא מסוגל לקלוט את זה, הוא לא מסוגל לקבל את זה. זה אגב מה שקורה לכל אדם ברגע שהוא מחליט לחטוא, מחליט לעבור עבירה, באותו רגע אין אצלו, זה אצלו השאלה שעולה לו בראש, מי הוויה אשר ישמע בקולו? לא ידעתי את הוויה וגם את ישראל לא אשלח. את הכוחות שנקראים ישראל בקרבי, אני לא נותן להם אפשרות לבוא לידי ביטוי. אם אדם לא שוכח את קיומו של הקדוש ברוך הוא לרגע אחד, אז באותו רגע הוא לא חוטא. זאת אומרת, אם אדם כל הזמן יודע, יש הקדוש ברוך הוא, יש הוויה, ואני אשמע בקולו, כן? הוא לא חוטא. מתי הוא חוטא? שהוא לרגע אחד לא ידעתי את הוויה. לרגע אחד הוא שוכח, באותו רגע הוא יכול לחטוא. באותו רגע זה הפרעו. הרגע הזה שבו שכחתי את הוויה, לא ידעתי את הוויה, מי הוויה אשר ישמע בקולו? לא ידעתי את הוויה וגם את ישראל לא אשלח, באותו רגע הוא נכנס בכלל למקום שבו יש אפשרות לחטוא. לפני זה הוא לא במקום הזה. אין לו פרעו. מאותו רגע, עכשיו מתי זה קורה? זה קורה בדיוק כשאדם מרגיש מלך.
אבל לא היה באמת
בשליט. אתה עכשיו מדבר את היסטורית, אני לא מדבר היסטורית. היסטורית זה לא, זה פחות מעניין. זה שהיה היסטורית כזה אחד או לא היה, זה מעניין, אבל פחות. אני לא הייתי מקיים מצוות בגלל זה. מדבר רק על עצמי. אני הייתי מקיים מצוות רק בגלל שהיה פעם איזה פרו שעשה מעשים מאוד לא יפה. אני מקיים מצוות בגלל שהיה פעם היטלר. נח שמו וזכרו. ברור שלא. אתה מקיים מצוות כי פה תמון משהו שמדבר אליך היום ומצווה אותך היום ומורה לך דרך היום. אחרי אנחנו מקיים מצוות. אז הפרעו הזה שאומר אני לא ידעתי, זה הפרעו הזה שמסוגל לשעבד כל אחד ואחת מאיתנו. הוא לא צריך בשביל זה מקלות ולא אבנים ולא דברים קשים. להפך, באמת הכספתיים בפרח, בעבודת פרח, פרח. הוא בא אליהם ואומר, בוא תשמע, תראה. אתה עובד 6 שעות ביום, אתה מרוויח 5,000 שקל בחודש. אתה עובד 8, תרוויח 7,000. אתה עובד 20, תרוויח 15,000. אתה לא רואה שזה חוק הסיבה והתוצאה? תעשה, יהיה לך. לא תעשה, לא יהיה לך. בוא תשתעבד. לא תעבוד בשבת ואתה רוצה להרוויח? שבת, 1 חלקי 12 מהשבוע, אתה בראש מבטר, אתה ברור שלא תהיה עשיר. לא תהיה עשיר, לא יהיה לך חומר, לא יהיה לך לבנים, לא תוכל לבנות בניינים. מה הוא עושה להם לידי מצד? לא, רבותיי, לכו תקוששו, קש, תלבנו לבנים ותבנו בניינים. תבנו פתאום ורמסס, וחזל אומרים במדרש, פתאום ורמסס, הם היו פתאום מתמוטטים. ורמסס זה לשון נרמסים. היו הבונים, עוד מתמוססים. בונים מגדרים, עוד מתמוססים, ועוד פעם בונים אותם. זו הייתה עבודת הפרך, שהיו בונים והבניינים לא מחזיקים מעמד. זה עבודת הפרך על פי המדרש, המדרש בשמות רבה. אומר שהבניין, מה זה עבודת הפרך? זה שהם היו בונים, וכל מה שהם היו בונים היה מתמוטט. אתם יודעים איזה עבודה נורא זה, במיתולוגיה זה נקרא עבודה סיזיפית. לגלגל את האבן במעלה ההר, וכשמגיעים לראש ההר, מתגלגל את חזרה לתחתית, אתה שוב מגלגל אותה במעלה ההר. יש דבר יותר גרוע מזה?
לא נגמר.
לא נגמר. זה עבודה, אין לה תכלית. היא לא נגמרת, אתה לא רואה אף פעם פירות. שום דבר לא נשמע. ויכול להיות שאחרי פעם פעמים אתה גם מבין שבפעם השלישית זה כנראה יהיה כמו הפעמים הקודמות. יש יותר סיכוי שזה יהיה כמו הפעמים הקודמות, מאשר כמו בפעם שעוד לא הגיע לעולם. וזה עבודה שאנחנו חווים כל יום. כל יום אנחנו בונים מגדלים כאלה. כל יום אנחנו בונים בניינים כאלה. כל יום אנחנו מקימים עלינו פרעו כזה, ושום דבר לא יוצא מזה. שום דבר אמיתי. זה הפרעו שנגדו אנחנו נלחמים. זה הפרעו שלא ידע את השם, מי השם אשר ישמע בקולו, וגם את השם אביי לא ידעתי, וגם את ישראל לא השלח. זה בדיוק אותו פרעו, והוא זה שצריך לעבור את סדרת החינוך. הוא זה שעכשיו נכנס לתוואי שמשה רבינו ואהרון כשליחים של הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית, צריכים להעביר אותו שיעור. זה רק לא שיעור אחד, זה בקורס הזה יש 10 שיעורים ולא מבטרים על אף שיעור. עכשיו זה קיים אצל כל אחד בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. השיעורים האלה. רק שפרעו צריך לעבור אותם, בתור סמל ודוגמה לכל האנושות שתבוא אחריו. אז ממילא אצלו זה בא בצורה, לא, הקב"ה תמיד עושה את זה בצורה מדויקת, אבל אצלו זה בא בצורה קיצונית. קיצונית, כי הוא חייב לשמש דוגמה לכל המציאות. הוא ראש הצד האחר, הוא מלך הקומה כולה. אז בתור מלך הוא מקבל גם טיפול, טיפול כמו שצריך. הוא מקבל את הטיפול שורשי, כן? יסודי מאוד. האידיאולוגיה ברורה, כן? האידיאולוגיה שלו הייתה אידיאולוגיה של תעשה, תפעל, כוחי ועוצם ידי יפעו להתאחר אל הזה. לי יורי ואני עשיתיני, I'm a self-made man, דיברנו על זה הרבה פעמים. הוא ברא את עצמו, הוא עשה את עצמו בעשר אצבעותיו. הכל שלו. I'm a self-made man זה פשוט מדהים, זה תרגום של לי יורי ואני עשיתיני. תרגום. זה הכוח, עם זה הוא בא. עם זה הוא בא אל המציאות, עם זה הוא בא אל החיים, עם זה הוא חושב לעבור את מסע החיים פה ולשלוט בכל מה שהוא יכול לטפל בו. כי זה החוק על פי הטבע. נכון? אמנם שלמה המלך אומר כי לא לפלים המרוץ. אומר אתם תדעו לכם שהחוקיות הזו שנראית טבעית, שמי שמתאמן גם יצליח, ומי שעובד גם ירוויח, והחוקיות הזה לא פועלת. באמת בעולם היא לא פועלת. יש השגחה פרטית, וזה הולך לפי מי עושה את רצון השם ומי לא.
לכן תרבות המערב הולכת
במקורת. הנה חינמי, הכל נכון.
כל התרבות של כל המערב הולכת במקורת.
נכון.
כי זה בנה על אותו...
בדיוק ככה. נכון. 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 אגב, שתדעו לכם שכשאני אומר שהוא אמר תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר, תראו את רשי על המקום שלנו, מה אומר על דברי שקר? בדברי רוח, ברוחניות. לא יהיה להם זמן לפתוח ספר, לא יהיה להם זמן להגות בתורה, לא יהיה להם זמן לקרוא תהילים, לא יהיה להם זמן לדף היומי, לא יהיה להם זמן לשיעורי מוסר, לא יהיה להם זמן. הם יהיו עסוקים בלעבוד. אני לוקח להם את היכולת, את הדעת, את היכולת להבין. כמו שקראנו, כמו שהתחלנו בשריעה מהצדיק מאבטה, שאם אין לך זמן לחשוב, אם אין לך דעת, אם אין לך זמן להתבונן, אז כל מה שיש לך כאילו אין לך שום דבר, וזה יוצר אצלך את הרצון להשיג עוד כל הזמן, כי אתה מרגיש שאין לך מספיק, שאין לך שום דבר, אתה רוצה להשיג עוד. אז מבחינת האידיאולוגיה הפרעונית, כל מה שהוא צריך זה לשכנע אותנו בדבר הזה. לעבוד, לעבוד עוד, לעשות עוד, להשיג עוד, לרדוף אחרי ולהרגיש מלך. בסוף הוא אמר למה, אבל מלך. אתם מבינים את העניין הזה, כן? ההרגשה שלו שהוא שולט במציאות היא זו שגורמת את כל הבעיה בסופו של דבר. אבל זה כל הקומה כולה. אדם מרגיש חיים מלך לתקופות מסוימות, הוא מרגיש מלך, הוא מרגיש שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. תזכרו גם שכשאדם עסוק כל היום, לתת דוגמאות מהעולם של עכשיו, מסין, ממקומות אחרים, הוא לא עוסק באידיאולוגיה, הוא לא עוסק בשאלות פילוסופיות, הוא עוסק בשאלות של הקיום, של מה יהיה לי לאכול, מה יהיה לי ללבוש. הוא לא חייב לעסוק במה יהיה לי ללבוש, הוא לא מדבר דווקא על, על המינימום, הוא יכול לדבר על מותגים, הוא יכול לדבר על, על ורסאצ'ה, אני יודע, על חליפות במיליונים, בעשרות אלפים, לא יודע כמה זה, בסכומים גדולים. אבל הוא עוסק בשאלות קיומיות, במה אני אוכל. הוא כמה אנשים בעולם שלנו בזבזים זמן על התפריט במסעדה, על איזה ארוחה שהם אכלו, על הגורמי הזה ועל הדבר ההוא ועל הזה. כמה זמן בזבזים על זה? כמה זמן בזבזים על כל מיני תוכניות ריאליטי שקשורות לאוכל? עכשיו לא מדובר שם על האוכל הבסיסי. מדובר על הדברים שהם הרבה מעבר לזה. אבל זה תופס יותר מקום בחיים שלנו. אנחנו בחברת שפע, יש הכל בשפע. אבל דווקא דברים בסיסיים אנחנו מוצאים את עצמם, מדברים עליהם המון, המון. כל מיני דברים שקשורים לזה. ואת מה מחליף את הרוחניות? מה מחליף את ההתבוננות? מה מחליף אידיאולוגיות? כל הדברים הכי רדודים שיש בתחום הבידור. רק לפזר את המחשבה, לא לרכז אותה, לא לאפשר לך להתבונן ולו לרגע אחד באמת החיים. באמת של החיים. אלא לפזר. יש לך פה איזה תוכנית של זמרה ושם איזה שירה ופה איזה הצגות ושם איזה אתגרי ושם לא יודע מה וכל מיני דברים שאנחנו צריכים רוח מעוות בשביל להגות אותם, אבל הכל נהגה כבר, הכל בשביל לאפשר לך כמה שיותר זמן, כמה שיותר עמוק להתפזר. לכן זה נקרא בידור. בידור זה מלשון לבדר, זה מלשון לפזר, נכון? שערה נתבדר ברוח, התבדר ברוח, הכוונה התפזר. והתורה מה אומרת לך כל הזמן? להיות מרוכז, להתרכז. אתה רוצה לנוח, כואב לך הראש, לא להתפזר, להתרכז. להתרכז, אתה צריך להיות מחודד, לראות את הנקודה, להתבונן, להיות עמוק, לא רדוד, לא מפוזר. אצל פרעה, העיקר זה החיצוניות. העיקר, התיאוריה שלו, התיאוריה הפרעונית, האידיאולוגיה הפרעונית, זה הכל חיצוניות. הכל זה תבנה בניינים, תבנה מגדלים, הכל חיצוניות, זה פירמידות. תסתכלו על מה הם השאירו אחריהם. הכל חיצונית, גדול, מרשים, הנדסית מרשים, מכל הבחינות שקשורות לחיצוניות. מה זה אומר בפנימיות? יש לזה משמעות? שום דבר, נדה, כלום. כלום, הם השאירו אחריהם איזה סבים של הגות, איזה פילוסופיית חיים, שום דבר. אבל מונומנטים אדירים של ספינקסים ופירמידות זה יש.
כמו רומא.
כמו רומא. אבל אצל פרעה הוא הראשון שהוריד את העניין הזה לרמה של אידיאולוגיה. אידיאולוגיה של חיצוניות. אידיאולוגיה של חיצוניות. ולכן אצלו לא יכול להיות מצב של ונקדשתי בתוך בני ישראל. אצלו לא יכול להיות שהקודש יימצא בפנימיות, אלא אצלהם המקדשים והזה הם תמיד מבנים מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד מרשימים, מאוד מאוד מגמדים את האדם ומאדירים את המבנה, את החיצוניות של הדברים. אצלו לא יכול להיות שהקודש יהיה בתוך בני ישראל. זה דבר, תפתחו סוגריים, תסתכלו בעולם, תראו גם מסגדים, להבדיל אלף אלף הבדלות מבתי כנסיות, וגם מנזרים, כנסיות, להבדיל אלף אלף הבדלות מבתי כנסיות, זה מבנים ענקיים. וככל שהם יותר גדולים, הם מוחזקים להיות יותר פוערים, קדושים, לא יודע מה. אין אצלהם מבנה קטן. למה? כי המטרה אצלהם זה להפוך את האדם לגמד. תרגיש, האלוהים מסומל במה? בחיצוניות. החיצוניות ענקית, בפנים אתה כלום, אין לך משמעות. מה הבעיה? זה בדיוק הפוך. אין בתי כנסיות גדולים. אין, הכל קטן, הכל צנוע. הכל יחסית, שתדעו, זה יחסית, אנחנו מאוד מאוד צבועים מבנים בעולם, אני לא צריך להגיד לכם, כן? צבועים מבנים של מסגדים וזה, יש מסגדים שהם בגדלים מטורפים. 10 דונם מסגד בערב הסעודית. זה מבנים טורפים. מונומנטליים. הכנסיות, אתה נכנס אליהן תמיד שתהיה הכנסייה הכי גדולה. הפתחים מאוד קטנים. אדם צריך להתכופף שמונה. להשתרבות לפסלים. כל מיני ביטויים כאלה שהם נועדו להדיש את החיצוניות, ואין אצלהם ולגלשתי בתוך בנו ישראל. זה משהו שהוא פנימי. החיצוניות אצלהם בקודש, פנימי, ממש פנימי, כמו שהפנימיות שאנחנו מדברים אליה, תוך האדם, אין אצלם, לא קיים. תכבד העבודה, תכבד גימטריה תוך. זה הגימטריה שלי, תכבד. תוך. תראו, זה הכל מתקשר. תזכרו רק את זה, שזה תוך. תכבד העבודה. אנחנו אצלנו זה נתתי משכני בתוך אתם. ונקדשתי בתוך בני ישראל. אצלנו המבנה יכול להיות קיים, לצערנו יכול להיות גם לא קיים.
400.
אתה יכול להתפלל גם לא במבנה. אתה לא צריך לא כנסייה ולא מסגד ולא לא שום דבר. יש בית מקדש מעט מה טוב ומה נעים, אבל אם אין, זה לא קורה שם דבר. אנחנו ממשיכים להתנהל. איפה הקודש, איפה המקדש? כל מקום, תוך האדם, בלב של האדם. חומר בעל נפש החיים, חיים מבולוז'ין, תראו שם, בנפש החיים, בספר חובה. הוא אומר שם, אדם, כתוב שצריך לכוון ליבו לשמיים, שהוא עומד ב-18. כוון ליבו, אז הוא מכוון, אם אדם נמצא ברעננה, אז הוא מכוון ליבו נגד ארץ ישראל, ואם הוא נמצא ברעננה אז נגד ירושלים, ואם הוא נמצא בירושלים הוא מכוון נגד בית המקדש, ואם הוא נמצא, בכותל, אז הוא מכוון כנגד בית קודש קודשים. הוא אומר, את חיים מבולוז'ין, מה זה יכוון ליבו כנגד בית קודש הקודשים? יכוון שליבו זה קודש הקודשים. ועכשיו לא יכול להיות שקודש הקודשים יחזיק איזה מחשבת פסול. זה כמו להתחיל פיגול על המזבח בבית המקדש. אז הוא חייב לנקות את עצמו מכל המחשבות השליליות, מכל המחשבות הלא נכונות, ועכשיו הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא לכוון ליבו כנגד בית קודש הקודשים. כאילו הלב שלו, הראש שלו עכשיו הוא עומד בקודש הקודשים. הלב שלו זה קודש הקודשים, ואי אפשר להקריב קורבן פסול, פיגול, בבית המקדש. אז הוא חייב לא לחשוב מחשבות שליליות. אצלנו המקדש הוא פה. נתתי מקדשי בתוך, משכני בתוככם. זה בתוך הלב של האדם. לכן אם תראו את האותיות שהן בתוך נפש, רוח, נשמה, נפש, האות שבתוך נפש זה פי, האות שבתוך רוח זה וב. פי וו זה 86 בגימטריה, גימטריה אלוקים. אחרי זה נשאר לנו נשמה. האותיות שהן בתוך האותיות נשמה, באמצע. תוך זה, תוך תזכרו, המילה תוך זה שיבוש של המילה תווך. זה אמצע. נכתב אותו דבר, תף וו חף. תוך. אז מה בתוך נשמה יש? את האותיות שין ומם. שין ומם. שהם שתי שמות של הקדוש ברוך הוא בגימטריה, ואגב ככה מכוונים גם בשמה ישראל. שמה ישראל זה שין מם עין. אז מכוונים, בשין מם מכוונים שם שדי ושם הווי. 314 ו-26 זה בדיוק בגימטריה 340 כנגד שם. אז יש לנו שלוש שמות בתוך התוך. נפש רוח נשמה, יש שלוש שמות. שם אלוקים, שם הוויה ושם שדי, שאמר לעולמו די. שאמר לעולמו. הגימטריה של שלושת השמות האלה, פלא על כל פלא, זה תוך. תווו חף. 426, תוך. מדהים. התוך, ונתתי משכני בתוככם, התוך של נפש, רוח ונשמה, בלשון הקודש, עולה כמניין תוך, ועולה כנגד שלושת שמות הקודש, הוויה אלוקים בשם שדי, שאמר לו למודל. כל החוקיות של הטבע, אבל גם כל השגחה הפרטית שיש בעולם. מדהים. אגב, כמה עולה, הגימטריה של המילה כבד. שם הוואי. כשהקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? להכניס את שם הוואי אל תוך הלב שלו. להכניס שם הוואי אל תוך הלב שלו. ויכבד לפרו זה ו' ויוד. הכבדתי ואני הכבדתי זה ו' ו-ה. והכבדתי ו' ו-ה. ו' ו-ה כבד.
זה שפה של
כן, כן. ודאי. הרב המכונה הרב בלבבי, לא מפרסמים את שמו.
נכון, את שמו, נכון.
כן, נכון. אני מרצה, עדיין לדעתי מרצה בערכים, רב חשוב מאוד, כתב לא ספר אחד הרבה, ואפילו יש פה בספרי, הבאתי פעם את הספרים שלו, ובדעתי יש לי נחשב את כל הספרים שלו. הוא מדהים. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן.
אגב, בספרים הוא בא, שזה הסוד של קפה עליהם הר כגיגית. הר גיגית, גימטריה, גימטריה של גיגית זה 426, זה תוך. הקב"ה במעמד הר סיני הכניס את התורה לתוך בני ישראל, קפה עליהם הר כגיגית. הכניס את זה לתוך בני ישראל. בכל אופן, אנחנו מקבלים את ה... זה אגב, מביא בעל המאור ושמש, רב קלמן קלונימוס, סרט צדיק וקדוש לברכה, אז הוא מביא שמה שקפה עליהם הר כגיגית, הקב"ה הכניס את התורה לתוך עם ישראל. ושם תה, אם תרצו, אם יתקבלו את התורה מה טוב, ואם לא, כאן תהיה קבורתכם, אומר להם. הכוונה שזה החיות שלכם עכשיו, אני מטמיע מה הכוח שמחיה את עם ישראל,
זה בכל יהודי
בארץ, זה בפנים, זה בתוך, זה הגיגית הזו שהוא כופה עליהם, זה התורה. זה מעמד הר סיני, כפה עליהם הר כגיגית. וזה מובא בעוד מקומות, והתוך הזה נרמז בעוד, זה סוד שלם, תוך, זה גם האותיות תוקו. תף חף וב, כמו שנרמז בברכות בספר דברים, הם תוקו לרגליך
ערב פסח,
וגם קוראים את זה ערב פסח, וגם שמות נוספים, יש בדבר הזה סודות עצומים. אבל אנחנו מדברים רק על העניין של, בהקשר של פרעה שצריך לקבל את ההפנמה לתוך המהות שלו, ששם הוויה היה הווה ויהיה, זה השם ששולט במציאות, זה השם שנמצא, שמהווה אותנו, יעיבה אותנו ויעבה אותנו, ואין משמעות לחוקיות הטבע כשמדובר בהשם. שכל מה שיש חוקיות בטבע זה השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא, ברוך לחזור בתשובה בגדול, זה לא שיש חוקיות שהיא מנותקת מהקדוש ברוך הוא, אלא כל מה שיש חוקיות, זאת אומרת ככה, זה שיש חוקיות במציאות, זה אמיתי לגמרי. זה שיש חוקיות במציאות, זה נס עצום. זה רצון השם בהשגחה פרטית. זאת אומרת, כל פעם שהקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית ירצה, הוא מבטל את החוקיות הזו. אין אצל הקדוש ברוך הוא, ויהודי צריך להאמין בזה באמונה שלמה, ואם הוא מאמין בזה באמונה שלמה, אין נס שלא יתרחש לו. אין. אין. הכל יכול להתרחש. כל נס. למה? כי הוא אומר, כמו שיש חוקיות שנוצרה על ידי מי שהיה הווה ויהיה, אותה, בדיוק ככה, אותו היה הווה ויהיה יכול להפוך את החוקיות להיות משהו אחר, או לא להיות בכלל. לחלוטין, מי שאמר לשמש ידלג, יאמר לחומש ידלג. בדיוק ככה. אבל זה תלוי במקום שאנחנו נותנים לכלל הזה בחיים. אם אדם לא נותן לכלל הזה מקום, מספקנות, מזה שבלבלו לו את המוח בגן רינה, מזה שמשהו למד באוניברסיטה או בתיכון וחקר המקרא, אני לא יודע מה, אז ממילא הוא נשאר מצומצם בשם אלוקים. כשאנחנו יודעים ששם אלוקים מה זה? מידת הדין. אז מה הוא מתפלל שהוא במידת הדין? מה אתה מתפלל? אתה מצמצם את הקדוש ברוך הוא לחיים, מצמצם, זה קיול המילים, צמצום, אתם זוכרים? צמצום זה גבורות, גבורות, דינים. אתה מצמצם את ההשגחה הפרטית לשם אלוקים. אז כל מה שאתה מושגח במה זה? לשם אלוקים בדינים. זה מה שקרה לפרו. פרו אמר, אני, שם אלוקים אני יודע, כי יוסף לימד אותי שם אלוקים. אז אני מכיר את הקדוש ברוך הוא רק בשם הזה. ממילא במה הוא נידון פרו? בדינים, שם אלוקים, אין שום בעיה. אתה תקבל את השיעור רק בשם אלוקים. אתה תתחנן, תתחנן עוד לפני הוויה, ותראו טוב שזה קורה, הוא מתחנן להכיר את הוויה. הוא יורד על הברכיים, הוא מבקש ברכה בשם הוויה. אבל זה תהליך, זה לא ביום אחד. הוא צריך לעבור שבירה של התפיסה הקודמת, של האידיאולוגיה הקודמת, ובנייה מחדש של ההבנה והדעת החדשות צריכות להיכנס לתוך החיים שלנו.
מדובר עלינו.
ברור שלנו. 10 תחנות שכל אדם עובר מהרגע שהוא פרו קטן כזה מתגלה אצלו, המעלמה כזו מתגלה אצלו, זה פרו קטן ואומר, אתה יכול, אתה מסוגל, אתה עשית, אתה רואה, אתה עשית. אתה עשית את זה. אתה רואה את כל מה שיש פה? זה אתה. איזה גדול אתה, איזה קנון אתה, איזה גיבור אתה, איזה חזק אתה, איזה מהיר אתה. תראה איזה זריז אתה, איזה אתה חושב, איזה יופי.
מלך.
באותה שנייה, נפתח ופותח לעצמו סדרה של שיעורים, 10 תחנות. אגב, תשימו לב, בכל התורה כולה, אנחנו מדברים כבר 10 מכות, אין את המילה מכות. אין 10 מכות ואין מכה. אין מכת הרבה, אין את המילה מכה. זה מובן ממקומות אחרים. בתורה אין את זה. התורה לא מדברת על מכות. אנחנו קראנו איזה מכות ממקומות אחרים. כן, אבל זה ממקומות אחרים. השם, המקור לא בתורה או בתנך. יש אותה, יש מופתאי, יש המון מילים אחרות. רק לא מכות.
בכל אדם המצב שיהיה לו פרעו. הוא לא זרד אפילו.
אני לא אמרתי. אני לא אמרתי שלא. לא, אני לא, אגב, אני לא אמרתי שלא. אני לא אמרתי שזה לא, שיכול להיות אדם שיעבור את החיים מגיל 0 ועד 1500 עד שילך לבית עולמו בלי שהוא פגש את פרעה פעם או הקים פרעה לעצמו. יכול להיות אפילו, יכול להיות, לא נתתי דעתי עד הסוף לדבר הזה, אבל אני חושב שמה שראיתי עד היום בספרים זה כנראה בלתי נמנע שיהיה לאדם כזה.
אנחנו מתחילים במצרים.
זאת אומרת ככה, לגלות את הכוחות של עם ישראל, לגלות בסופו של דבר את עם ישראל, את 600 אלף שורשי הכוחות האלה שנקראים כנסת ישראל, צריך לעבור מצרים. צריך לעבור עיבור, וצריך לעבור לידה בסופו של דבר, ובדרך עוברים אין ברירה, דרך פרעה ושרי הגרון שלו, אתם זוכרים, שלושת השרים, הצמאים, טבחים, שר המשקים ושר האופים, טמא, גימטריית נפריקון טמא, חייבים לעבור אותם. אבל צריך לעבור, לא חייבים לעבור, אבל אתם יודעים, לא חייבים לעבור את השורה, כאילו שחוצים את המכות, לא חייבים לעבור לאט. לא ללכת, תרוץ, תעבור. כמו שיורד גשם, מה אתה עושה?
כן, אל תלך לאט, למה אתה חייב ליהנות מה...
זה לא נהנה, לא נהנה. גם, תשימו לב, זה תן לעצמו, לא. תרוץ קבל מכות, נכון? הוא קיבל דם, תגידו, הוא עוד לא הבין, הוא לא הבין. אבל הוא קיבל צפרדן, הוא רואה במכת צפרדן זה מכה פלאית, מכה פלאית, פלאית. היא נגד הטבע, צפרדעים שאוהבים לחוט וקור קופצים לתנורים, אלה שהם בתוך הבית, בתוך המיטות, שלא קרה לכלום, לא הגיעו לחום של תנור, אלא הם נמצאים במצב שהם יכולים לחיות מתות, ואלה שבתנורים חזרו חיים. רואה את זה מול העיניים. עכשיו הוא רואה שחיה שאין לה שום דעת, רומז לו משהו. הוא אומר, תשמע, גם אתה כמו החיה הזו, אין לך, רק אתה קולני, קולני מקרקר, מקרקר, אתה חושב שאתה משהו. והנה החיה הזו, היא עושה רצון הקדוש ברוך הוא, היה עובד בהשגחה פרטית, היא קופצת לתוך התנור, ואני שהחלטתי שתנור שורף, אני מחליט שתנור מחיה. זה מה שאומר לקדוש ברוך הוא. נכון, מול העיניים. תסתכל עכשיו, סרט לייב, ריאליטי, תסתכל. מה קורה לפרעה באותו רגע? הוא מבין. הוא מבין שיש פה משהו גדול ממנו. הוא מבין שיש פה משהו. בצפרדי, במכת הצפרדי, זה פלא עצום. במכת הצפרדי הוא מבין, הוא מתעורר. אבל מה קורה לו מיד? זה פשוט מדהים איך זה לכל אחד, אני מדבר על עצמי, לי זה קורה בחיים פשוט. אתה רואה את זה מול העיניים, ויש לך התעוררות, ויש התעוררות. ויקרא פרעה למשה ולאהרון, ואומר, עתירו אל אדוני, מזכיר שם הוואי, ויצר צפרדעים ממנו ועמי, ואשלחה את העם ויזבחו להשם, להוואי. הוא אומר, מזכיר פעמיים שם הוואי בפסוק, הוא אומר, זהו, שמעתם אותי, תעתירו, הוא רואה פלא עצום. משה רבנו אומר לו, אין בעיה, תפאר עליי, מתי אתה רוצה? תגיד שעה ואין צפרדעים, ואין צפרדעים. בסדר, הוא אומר לו מחר, למחר, אמר כדבריך, ומשה רבינו יוצא צועק, ויעש השם כדבר משה, וימותו הצפרדעים מן הבתים ומן החצרות ומן השדות. כל הצפרדעים במקומות שהם יכולים היו להמשיך לחיות מתים, על התנורים לא מדובר פה. והשברו אותם חומרים, חומרים לסיבה שער. ויער פרעו, תקשיבו לזה, זה מתמרר. ויער פרעו כי הייתה הרווחה, ואכבד את ליבו ולא שמע עליהם כאשר דיבר אביי. מה קרה לו? חזרת, זהו, קיבלת את המכה, ראית מול העיניים את הניסים, את האותות, את המופתים, הבנת את השיעור לכאורה, התעוררת. נכון? עכשיו אתה מוכן ללכת, ללכת לכיוון של לחזור בתשובה. הייתה לך את ההורות, הבנת שחטאת, הבנת שהדרך הזו היא לא מכונה של עד היום, לא כוחי, לא עושה ידי, יש בורא לעולם, הוא היה, הוא עובד, הוא יהיה, הוא עושה, בוא נתקרב להשם, בוא נעשה עוד מצווה קטנה, בוא נהיה יותר טובים קצת במשהו, בוא נעשה זה עוד שיעור, נלמד קצת יותר, נלך לכיוון של רוחניות, הייתה לך את ההורות, איפה זה נעלם? ביר פרעו כי הייתה הרווחה. הפצע נרפא. קיבלתי תשובות טובות מהבדיקות דם. קיבלתי תשובות טובות, אני אומר כמה פעמים תשובות טובות מרחיקות את הבן אדם כאילו לא היה לו כלום, ושהיה לו איך הוא רץ כל הרבנים, איך הוא נוזר את הנדרים, איך הוא מקבל לעצמו קבלות טובות, איך הוא נהיה באותו יום, באותו שבוע, איך הוא רץ להניח תפילים כל בוים, שלוש תפילות ביום, הצדיק הכי, יסוד, 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 מסתכלים עליו ואומרים, הבן אדם הזה, זה צדיק יסוד עולם. קיבל את התשובות, מסתכל עליהם, עוד באותו יום הולך להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה, שם צדקה, ראה איזה אני, עודף אחריו לתת לו את הצדקה, עברו יומיים, שלושה, ארבעה, חזר, חזר
בדיוק כמו
לפני, נסתר לגמרי, אפשר להיות נסתר, נעלם, צדיק נעלם, הצדיק הנעלם, זה לא קורה, ואם יש למישהו איזה בעיה עסקית והיא נסתרת לו, זה משפט גדול, וזה נסתר לו, אז הבעיה כי הייתה הרווחה, והכבד את ליבו, שוכח, למה? כי ההבנה הייתה, הוא ראה נס, אז הייתה לו איזו הבנה בשכל, שזה לא יכול להיות. אבל המידות, מידות הרגש, עוד לא קיבלו את זה. הוא עוד לא הפנים את זה. הוא עוד לא חי היה עובד ויהיה. הוא עוד לא חי את זה. זה חיצוני לו עדיין. זה לא בתוך נפש, רוח ונשמה שלו. זה עוד לא שם. ולכן, זה גם לא... זה גם לא מחזיק. נכון. אז יפה, אז בהתפתחות הרוחנית של פרעה באמת אנחנו יכולים לזהות שלבים. שלב הראשון זה שלב ההכרה, השלב השני זה מתחילה להיות הפנמה. פרעה במכת הרוב מוכן, הוא משנה קצת גישה והוא מתחיל, כן? הוא מתחיל להיות מוכן להאמין שיש לאדם אחר, לעם אחר, לא משנה, כן? למישהו, לא הוא, אצלו לא. אבל יש למישהו אחר, יכול להיות שלא יש איזה מין כוח אחר שהוא עובה, היה עובה ויהיה במציאות שלו. זה לא חל עליי, זה חל עליו. כן? הוא רואה, לפעמים אדם רואה אנשים שבאמת חזרו בתשובה או בתהליך של חזרה בתשובה, או נעשו להם ניסים או פלאות כאלה ואחרים ברפואה, בפרנסה, בזיווג, בכל מיני דברים וזה, והוא אומר, אתה רואה, אלה מושגחים. הם, זה מתאים לו, מתאים לו לחזור בתשובה. מה זה מדבר עליי? מה זה קשור אליי? זה לא נוגע אליי, אני לא כזה. מה יש לי ללכת לשם בכלל? אז פרעו בערוב בדיוק בנקודה הזו, הוא לא אומר, הוא כבר לא אומר אין אלוקים, הוא כבר לא אומר מי הוויה, ששמע בקולו, את הוויה לא ידעתי וגם את ישראל לא השלח, הוא לא נמצא שם, הוא אומר, אני אשלח. אני אשלח אתכם.
כן, עוד
מעט. לא, אני אשלח אתכם, אין בעיה, וזבחתם להוויה אלוקיכם במדבר. יש לכם, אתם יש לכם, מחולים שלגביכם יש היה ויהיה, לא שייך אליי. כן, לכו תעשו, אתם רוצים לתת קורבנות במדבר, זה האלוהים שלכם, הוויה שלכם. מה אתם עושים ממני? תלכו, אני אשלח אתכם. מה הוא סובר? הוא סובר ככה. יש כמו שאני מלך, יש לידי עוד מלך, הוא המלך שלכם, אביי קוראים לו. בסדר. מה באותו רגע הוא עשה? הוא העלה את עצמו לדרגת אביי. חס ושלום האלופים. הוא הדיר את עצמו, הוא אמר לכם יש מנה שמסוגל לעשות כאלה ניסים, כאלה נפלאות. בהתחלה הוא עשה את זה בדרך פשוטה, הוא הביא חרטומים, שעשו את אותם פלאות. אז הם עשו במצוותו, הוא אמר, אתם רואים, כמו שלכם יש מלך שיודע לעשות דם, גם אני יודע לעשות דם עם החרטומים שלי. כמו שלכם יש מלך שיודע לעשות צפרדעים, אני גם יודע לעשות צפרדעים, להגביר את המסר. קינים, אני גם יודע להגביר את הכן. עד כאן. בערוב, הוא כבר באותו מעמד. הוא אומר, אבל אני מוכן להכיר שיש מלך, יש לכם מלך. יש לכם גם כן מלך כמוני. יש לכם מלך כמוני, גם אני שולט במציאות, וגם הוא שולט במציאות, הוא שולט עליכם, אז הוא כועס שאני מחזיק אתכם, אני מבין את זה, בסדר, בוא נשלח אתכם. אני משלח אתכם. אנוכי אשלח. אני אעשה, אני אפעל, אני אתן, אני. אתם מכירים אנשים שאתה לא יכול לדבר איתם בלי שש פעמים במשפט אחד, אני ואני ואני? אני עשיתי, אני פעלתי, אני הלכתי, אני יפה, אני ראיתי, אני ואני, אם לא אני? או, לא אני, אם לא אני זה חזק. אני שולט במציאות. אז הוא לא, לא כשהוא לא יפנים, אלא הוא במידה מסוימת, במידה מסוימת הוא העלה את עצמו למעמד של הווי, חס ושלום האלותי.
זאת אומרת, זה קורה אצלנו, זה פרוצץ, זה קורה
אצלנו, ב-100%. ואז מיד, לכן, למרות כאילו מה שנראה חזרה בתשובה שלו, בדיוק הפוך קורה, מיד אחרי זה מכביד את ליבו גם בפעם הזאת. גם בפעם הזאת הוא מכביד את ליבו. מה הכוונה שהוא מכביד את ליבו? הכוונה שכך, נכנס שמץ של הוויה בפנים, אמרנו שכבד זה לישון הוויה. נכנס לו שמץ של הוויה, אבל זה לא נכנס פנימה ברמה של הפנמה, של שינוי. של שינוי. מה העבודה הזאת לכם? אנחנו דיברנו בשבת הזה, שאלנו אצל הרב מוטי אלון ביום חמישי שעבר, עבודה זה חידוש, חידוש יפה. עבודה יש לה שתי משמעויות בלשון הקודש. יש משמעות אחת רגילה, to work. כמו רבותה, כן? טרווי. זה לעבוד, לעשות פעולה. אבל עבודה בלשון הקודש יש לה משמעות נוספת. זה שאדם לוקח אור של בהמה. ומעבד אותו, ואופ, יש לפנינו ספר תורה. אני משנה, אותי לא מזוזות, אני משנה מהות של חפץ, אני משנה את המהות של האדם, אני משנה את המעבד, מלשון עיבוד. אני לוקח משהו שהוא, מה זה אור? אור של בהמה, זה דבר תמה יכול להיות. אני שומע ספר תורה.
כמעט שינוי.
אין לו שם. שימוש, גם אם יש לו, זה שימושים ירודים. ואני הופך אותו לפסגת הדברים, לספר תורה. איך אני עושה עליו עבודה, אני מעבד אותו, אני משנה מהות. תכבד על העבודה לאנשים ועל אישור בדברי שקר, הוא רוצה, פרעו רוצה, לשנות את המהות של עם ישראל, זה תכבד העבודה, ועל אישור בדברי שקר שלא ילכו לעשות את מה שהם יודעים לעשות, את העניינים של רוח. משה רשי אומר שם על המקום, תראו את זה. לא יכול לרוח. והעבודה שאנחנו עובדים במצרים, המטרה שלה זה לשנות את מהותנו, לא פחות ולא יותר, להפוך אותנו למשהו אחר ממה שאנחנו. וזה כל המטרה של העולם המערבי היום. לשנות את עם ישראל, תאמינו לי או לא, ביודעין או שלא ביודעין, זה כל מה שהם רוצים. לשנות את המהות של עם ישראל. ואנחנו חייבים לעמוד נגד זה. אנחנו אסור לנו לשנות מהות. אנחנו עם ישראל לא משתנים. כמו שאני הוויה לא שניתי, ככה גם עם ישראל לא משתנה.
כן, אמריקה הכי סוכנת לנו בעולם, מכולם, מכל המדינות.
לכן אנחנו היום ואני הקטן, אני הקטן, אבל גדולים באמת, הרבה ממני, הרבה, זה לא בעיה להיות גדול ממני, אבל גדולים הרבה ממני מדברים על זה שהעולם המערבי זה סכנה שלא הייתה כדוגמתה מאז ומעולם לעם ישראל.
עוד האיראנים
התבוללות,
ורבה רון כבר מזכיר את ההתבוללות, ואפשר לדבר על זה עוד הרבה מאוד דברים. אז בא משה רבינו, רגע סליחה, בא משה רבינו אל פרעו אחרי מכת הרוב, ואומר לו שבאותה מכה, כזכור, אנחנו...
מה?
הוא אומר לו ככה, כה אמר אלוקי ישראל, אלוקי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, נכון? הוא אומר ככה. אוקיי, זה הרוב, אנחנו מדברים אחרי הרוב. והרבה פרו את ליבו גם בפעם הזאת, ולא שילפתם, אמר השם השם וכו'. ודיברת אליו, כה אמר השם אלוקי העברים, שלח אותם ויעבדוני, כי אם אין אתה לשלח ואותך מחזיק בהם, הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה. שם הוא הולך לקראת מכת הדבר. יד השם הויה במקנך. הויה זה שם הוויה בהיפוך אותיות, בשינוי אותיות, כן? זה אותו שם, הוויה. הויה במקנך. פרו הולך לקבל עכשיו שיעור, בדבר תדעו לכם, הדבר זה מכה נוראית, דבר וברד זה אותם אותיות. בדבר וברד היית כל המחלות. כל הריכוז של, של הזה. והדבר גם הוא כבד. אבל גם פה, ויכבד לב פרו ולא שלחתם, אני לא יכול להריץ כי אני גולש כבר מהשעה, אז אני עושה את זה קצר, ואחרי זה יש מכת השכין, שחושך שכין, חושך שכין וכינים, חושך שכין וכינים זה מכות שכללו את כל המכות, תכתבו חושך, ומתחת שכין, ומתחת כינים, מכל כיוון שתקראו את זה, יש חושך שכין
וכינים.
חושך שכין וכינים. רגע, ואז אנחנו מגיעים אל הברד, ושם בברד רואים עוד פעם ניסים גדולים מאוד, כי הברד זה אש בתוך מים, ותהלך אש ארצה, ככה כתוב, אש בתוך מים, וקורה דבר מדהים. אני עברתי על המכות ביעף, אבל זה אם תתבוננו, תעברו דבר דבר, זה פלא על כל פלא. עכשיו עם פחות יותר הנחיה, עם הרמזים שפה נתנו בסייעתא דשמיא, אז יותר קל יהיה לראות את התמונה כולה. אבל מכל מקום מגיעים אל מכת הברד, ופרעה עובר שינוי. פרעה במכת הברד אומר דבר שהוא לא יאומן. אחרי שהוא חוטף, ותהלך אש ארצה, והמטר השם ברד על ארץ מצרים, כבד מאוד, שלא היה כמו בכל ארץ מצרים וכו', ויח ושיבר ורואים שבגושן לא קרה כלום, קורא לה ויקרא, וישלח פרעה, ויקרא למשה ולאהרון ויאמר עליהם, חטאתי הפעם, הוא מודה, וידוי, חטאתי. בתהליך החזרה בתשובה צריך לעזוב את החטא, להתוודות, נכון? להחליט שבעתיד אני לא אהיה יותר, אני קבלה לעתיד. ופרעה עובר את התהליך, הוא אומר חטאתי הפעם, אבל יהיה הצדיק ואני ואני הרשעים. הוא כבר מקבל אבל יהיה הצדיק ואני ואני הרשעים. אז למה הוא צריך לקבל את
הרמדות? יפה מאוד, אבל יהיה ואני אני הרשעים.
יש ועוד כזה. אלא מה? יש לו שוב רווחה מהמכה, הוא שוב מכביד בדיוק, הוא מכביד את ליבו. עכשיו, הוא חייב את ההפנמה בג' ראשונות. שלושת המכות של פרשת בור הם המכות בג' ראשונות. זה הרבה חושך ממכת בכורות. זה המכה, המכות של בור. הוא מקבל את זה במקום של המחשבה, ההכרה והרצון. במקום הזה הוא מקבל את המכות האלה של החושך, הרבה חושך ומכת בכורות. הרבה זה פלא פלאים, הרבה וזה עיקר הדברים. בהרבה אנחנו יודעים שפתיחת הפרשה ראינו, שלמעשה מכת הרבה נרמזת במה שכתוב בו אל פרעה, נכון? קראנו את הקטע הזה. ופרעה מקבל את מכת הרבה, הרבה זה פלא, יש בתור את מכת החושך, יש בו מכות שונות ומשונות הרבה הזה, והרבה בגימטריה זה יצחק. זה יצחק, שמונה פעמים שם הוויה. שמונה פעמים שם הוויה במכה הזו, בשם של המכה הזו. 26 כפול 8, שמונה פעמים שם הוויה, וגם החרטומים, שהם נרמזים בשבע מידות התחתונות, גם הם מבינים שהם לא יכולים לעשות שום דבר יותר, אין מה להתעסק עם עם ישראל, ועם ישראל מבחינתם זה מוקש, מוקש גימטריה מוות. עם ישראל זה המוות שלהם. שלחת את האנשים ויעבדו את השם אלוקים, אתם צדק לעבדה הארץ, הם אומרים לו.
אתה לא רואה מה קורה.
אתה מנותק מן המציאות, אין לך אינטרנט, אין לך תקשורת, אתה לא מבין בדעת קהל, סקרים, אתה לא קורא סקרים. מה קורה פה?
שובי אחד על השני,
מפרם
אחד על השני,
כן, כן, כן. אז מה אומר להם פרו? ואומר משה, ואומר להם, כן, אז פרו קורא להם, וישב את משה ואת אהרון אל פרו, ואומר להם, לכו עבדו את הבעל אלוקיכם. מי ומי ההולכים? פרו אומר, אני חזרתי בתשובה. אני מבין שיש הוואי, אני מבין שהוואי הוא לא רק שלכם, הוא גם שלי, הוא גם מושל עליי, אבל אני לא מצליח להבין
למה כולם צריכים.
מי ילך אחרי מלך כזה, מי ילך אחרי הוויה, שהוא מלך שהפקיר אתכם 210 שנה, 400 שנה, לא משנה כמה עם ישראל היה במצרים, ביד הפרונים, ביד קלגסים, ביד נאצים, ביד עם משמע מזכם, האינקוויזיציה. למה שתלכו אחריו? למה שתלכו אחרי מלך שכל מה שקיבלתם ממנו זה מכות? כמה פעמים אדם שחוזר בתשובה, מיד בתאריך חזרה בתשובה, שמתחיל להניח תפילין, קופץ עליו בהכנסה, מחליט לשמור שבת, מפסיד לא יודע כמה כסף בבורסה, כל מיני דברים קשים. בא אליו יצר, בא אליו פרו הזה,
אומר לך, חזרת בתשובה,
האם זה כדאי לך מלך כזה, כדאי לך להמליך על עצמך מלך כזה?
אצלי אמריקה.
אצלי אמריקה. אתה לא רואה בעיניים? אתה לא רואה? יש מלך. אני לא אומר שאין מלך, אבל לא כדאי. לא כדאי. זה השאלה של מי ילך אחריכם. עונה לו משה רבינו במשפט אחד החזקים, ורק עליו אפשר לתת באמת שהוא ארוך שלם. אומר לו משה רבינו ככה, ויאמר משה, בנערינו וזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, בצוננו ובקרינו נלך, כי חג הווי אלינו. וכולם שואלים, אם אתה אומר לו כבר בנערינו וזקנינו, בשביל מה אתה אומר לו בבנינו ובבנותינו? אלא חזל אומרים, יש פה שתי שאלות. כשפרו שואל את השאלה, הוא שואל שתי שאלות. שאלה אחת שואל כמו ששאלנו קודם, למה לכם ללכת בכלל אחרי השם כזה? השאלה השנייה הוא באמת שואל, מי בסוף, תגיד לי מי הולך? ומשה רבנו עונה לו על זה. משה רבנו על השאלה הראשונה אומר לו, בנערינו וזקנינו, חנוך לנער לפי דרכו גם כי יזקין ויפור ממנו. אתה רוצה לדעת למה אנחנו הולכים אחרי הבית? עם כל הסבל, עם כל היסורים? כי אנחנו מחונכים בגיר ינקותה רק בגלל נערינו, בגלל שבנעורינו אנחנו קיבלנו מזקנינו חינוך להאמין באמונה שלמה, גם אם אני לא מבין, וגם אם אני לא יודע, וגם אם אני אהיה סיכוי שאני לא אבין לעולם. אז אנחנו מגיעים לבזקנינו נלך. עכשיו אתה שואל מי ומי, שאלת מי ומי, זה בנינו ובנותינו, כולם יוצאים, כולם יוצאים, אף אחד לא נשאר פה, כולם הולכים אחרי השם, כולם. וזה אפשר לראות את זה בעין, בהדיה, אפשר לראות את זה. כשיהודים נמצאים בצרה, כולם יהודים. מאוחדים, נמצאים שם, רואים עם, רואים קשר, רואים אחדות, רואים ממש אחדות של אחים, רואים שזה לא קיים אצל הגויים בשום מקום.
רוצה לראות,
אמרתי
לא,
אמרה
שאומרת,
על איזה יהודי אחד, שיהודי אחד, בזמן הנאצי, יצא מהבית והיה גוי לכל דבר, היה מכמה דורות. הוא הלך וחקר וזה ראה שהם סבתא שלו יהודיה, יצא אמר לה, אני יהודי, אני סבתא שהייתה יהודי, אני חיפוש אם שלא עושים, הוא יכל לצאת מהריח, הלך סנצה על עצמו ויצא עמיס.
אז אנחנו הגענו לסוף הזה, לא הגעתי לסוף הרעיון, אבל הגענו לסוף הזמן. אז רק נאמר שברוח הזאת צריך לקרוא את הפרשה הזו, לראות את הדברים כתהליך, לחפש גם, אם תתבוננו היטב, אני בסוף שאתם תמצאו גם את איך הוא מגיע אל האמת, ואיך הוא מגיע, איך הוא עובר בשמות הוויה, התפתחות, הרבה זה שמונה פעמים שם הוויה, יש שם הוויה גם בתשע פעמים בתוך הסיפור הזה, ובסופו של דבר הוא מקבל שם הוויה 10 פעמים, והכבדתי אם תעשו את הגימטריה, תראו שזה הגימטריה אמת בסופו של דבר, ועוד ועוד ועוד. יש עמקות עצומה בדבר הזה, אבל בסופו של דבר זה לא היסטוריה, זה הוראה לחיים. ראינו היום קצת איך הדבר הזה פתאום יכול להיראות לגמרי לגמרי אקטואלי, לגמרי לגמרי. לא דיברנו על מכת החושך, אני מתנצל, אפשר לדבר על זה הרבה מאוד, על מכת החושך, כי קשורה מאוד. חושך בחיים, חושך בחיים זה דבר שלפעמים מציל אותנו מהרבה בושות, מהרבה בושות. באמת הוא מכת החושך. יהיה רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש.